שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום יום ראשון, באולפן אני איתן אבריאל, ומאחר שסמי פרץ נמצא עדיין בחופשה, מצטרפת אליי הפעם רוני לינדר. בדרך כלל כתבת הבריאות שלנו, שהיום תהיה גם כתבת הבריאות וגם מגישה. שלום רוני.
היי איתן, מה שלומך? איך היה סוף שבוע?
תראה, האמת היא שרוב הסוף שבוע גיליתי שבחוץ די חם, אז שכבתי לי על הספה, ופחות או יותר כרגיל התמכרתי לטוויטר ולסערה של מי שהיה אמור להיות הבעלים של הטוויטר, של אילון מאסק, שכבר שבועיים ברציפות מטריל את כל העולם, לפחות העולם שמתעסק ואוהב את כל מה שקשור לתקשורת, המונים ולהייטק וכן הלאה. הוא הודיע בסוף השבוע שהוא משאה את הרכישה שלו של טוויטר, עד שיוכח לו באמת שאין יותר מ5% בוטים ופרופילים מזויפים בטוויטר. ואז מתחיל דיון שלם ומרגש על האם זה בעצם ניסיון התחמקות ובריחה מהעסקה בגלל שהמניות קרסו ומצא את עצמו פרייר השנה, אם לא פרייר העשור, בזה שהוא קונה חברה שאם הייתה נסחרת היום בבורסה, ודאי הייתה שווה פחות מחצי מהמחיר שהוא התחייב לקנות אותה. אז כל הסיפור הזה נהיה מאוד, מאוד
מה,
מעניין
מה,
בינינו.
מה הערכה שלך? מה אתה חושב? זה ניסיון התחמקות?
אני אף אחד לא יודע באמת. תראי.
תחושה.
א', התחושה שיש יותר זה ברור שיש יותר מ5% בוטים ופרופילים מזויפים וכן הלאה. אני חושב שכל אחד שייכנס על העוקבים שלו, לא איזה חצי מהם באופן טיפוסי, זה כל מיני דברים שנשמעים סינית או מחשובית. אני חושב שהוא מנסה לחמוק מהעסקה, כן.
אז מה, בעומת הטוויטר יש הנחת רווחה או...
לא, זה לא במגרשים של הנחת רווחה, זה גם שאלו בשאלה מה זה טוויטר, אז בחברת טוויטר בקרב הדירקטורים, ודאי שלא.
לא, אני מתכוונת לגולשים שככה חוששים מההשתלטות הזאת.
הגולשים לא אכפת להם מכלום, הם רוצים אקשן. זה הדבר המרכזי. העסק מורכב, זאת אומרת, מצד אחד יש תחושה שהאיש באמת היה יכול לזעזע את החברה הקצת ישנונית הזו, ומצד שני הוא כרגע רוצה כנראה לברוח מהעסקה, ואז אנחנו נגלה כל מיני דברים, כל דברים מאוד מרתקים על מה מותר למיליארדרים לעשות של האנשים מן היישוב, ואפילו למיליונרים בינוניים אסור לעשות. זאת אומרת, הוא חתם על עסקה מחייבת להעביר 44 מיליארד דולר לבעלי המניות, והוא לא רוצה לעשות את העסקה, הוא מנסה למצוא דרך לעשות את זה.
הוא לא מפסיק להפתיע.
האם המערכת יכולה לחייב אותו? האם החברה אחרי זה יכולה ללכת לתבוע איתו, לדרוש ממנו לעשות את העסקה? ואם הוא אומר שהוא לא רוצה... זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
אין ספק.
מה איתך? מה את עשית?
כמו תמיד אצל אילון מאסק. אני דווקא בניגוד אליך ממש התנתקתי בסוף שבוע הזה, וניצלתי, ולמרות שהיה חם, ניצלתי את הזמן לטייל בצפון.
הצפון עדיין פורח או שהוא כבר מתחיל להציב?
הוא מתחיל קצת, אבל עדיין יש הרבה פריחה והיה מקסים, וזה טוב להתנתק מדי פעם מהעבודה לאיזה יום-יומיים.
ומהסלולר, ומהטוויטר. אז המלצת המערכת היום, תתנתקו ותלכו לטייל לפני שהכל יהיה חום וצהוב. יאללה, בואי נתחיל. יום ראשון, שבוע חדש.
אז ביום שישי האחרון הבורסה בארצות הברית אמנם עלתה, אבל לאחר הירידות החדות בשבועיים האחרונים במניות הטכנולוגיה, כל מגזר הייטק מתחיל להבין שמה שהיה בשנתיים האחרונות הוא לא מה שיהיה מכאן והלאה. בארצות הברית המנכ"לים של חלק מחברות ההייטק כבר מתחילים לדבר על התכווצות עסקית וגם קיצוצים בעובדים ובשכר, בעוד שבארץ עוד לא מעיזים לדבר על כך בכל רם, אבל יודעים שמה שיקרה באמריקה יגיע גם לישראל. האם עולם ההייטק המקומי הוא בשלב ההלם וההכחשה? נדבר עם עמרי זרחוביץ', כתב ההייטק שלנו.
מזה שנים קיים בישראל מחסור ברופאים. הוא הולך ומחריף, וגם עכשיו יותר ממחצית מהרופאים הישראלים לומדים בחול. על הרקע הזה מתקיים בישראל ויכוח יצרי על עצם העיקרון של פתיחת אוניברסיטאות פרטיות לרפואה, שכידוע לא קיימות היום. מצד אחד של הדיון עומד פרופסור אוריאל רייכמן, היזם של אוניברסיטת רייכמן, שרוצה לקבל מהמדינה אישור לפתיחת פקולטה לרפואה. ומהצד השני נמצאים רבים במערכת הבריאות הציבורית, למשל מנהל בית חולים איכילו ופרויקטור הקורונה לשעבר, הפרופסור רוני גמזו, שנשבע לעשות את כל מה שהוא יכול לעשות כדי לעצור בתי ספר פרטיים לרפואה. למה ומדוע? אנחנו נדבר על זה. אנחנו גם מסתבר חייבים לכם חוב מהפודקאסט שלנו ביום רביעי שעבר, שבו לא ענינו על שאלת המאזינים. את החוב נחזיר היום עם השאלה של אורי, שהוא שואל משהו פשוט, ככה. אם תקנות הקורונה הסתיימו ואין יותר חובת לבישת מסכות או ריחוק חברתי, מדוע מסעדות בתל אביב ממשיכות לפעול על המדרכה, זכות שהם קיבלו רק כדי לרווח בין השולחנות בשל מצב החירום הבריאותי? אנחנו נענה על השאלה הזו יחד עם גילי מליניסקי, כתבת הנדלן שלנו. זו גם ההזדמנות שלנו לחזור על הבקשה, ההצעה שלנו אליכם, להפנות אלינו שאלות. הטלפון הוא 050-880-4631. שוב, זה לא טלפון שאנחנו עונים בו, זה מספר וואטסאפ. אז אם אתם רוצים להפנות שאלה, פשוט תיגשו למקום שקט, תקליטו את השאלה, עדיף משהו קצר, 15, 20, 30 שניות לכל היותר, ופשוט שלחו אותו למספר הזה, 050-880-4631, ואנחנו נעשה את כל המאמצים לענות על העניין. אנחנו מתחילים.
שלום לעמרי זרחוביץ', כתב ההייטק שלנו.
אהלן.
אז ככה בכתבה ראינו שהיזמים, חברות ישראליות לא ממהרות לדבר on the record על מה שקורה עכשיו בהייטק, אבל מההתרשמות שלך, השוק הישראלי מבין שהעולם משתנה?
כן, אני חושב שהוא בהחלט מבין. אני לא בטוח שהוא יודע מה תהיה העוצמה ועד כמה מהר צריך להתאים את ההוצאות, אבל כולם מבינים שהעולם משתנה. אז אנחנו רואים בארצות הברית כל מיני חברות שמפטרות, פייסבוק הודיעה על הקפאת גיוסים, רובין הוד מפטרת אחרי שהיא צמחה ממש ממש מהר, והמנכ״ל של אובר כתב לעובדים מכתב שפשוט הגדיר את גיוס עובדים חדשים כפריבילגיה. אני צריך להתחיל לחשוב איפה, איך, את מי לגייס ואיפה לגייס וכו'. והחברות הישראליות התחילו לפרסם דוחות כספיים, בערך לא יודע, חצי מהם פרסמו, ואתה לא רואה שם יותר, אתה כן רואה קצת בשיחות עם האנליסטים, שהאנליסטים שואלים מה יהיה, ואם המשבר קצת יתעצה, מה תעשו, והם, יש שם קצת דיבורים על רווחיות, אבל הם לא פרסמו תוכניות. אני צריך להגיד, זה חברות שגם צמחו מאוד מהר בשנים האחרונות מבחינת כוח אדם. אני חושב שהם קצת מחכים, הם קצת בהמתנה, הם קצת על הגדר, לראות האם הפעילות העסקית שלהם תושפע מהאינפלציה, מהריבית, מכל מיני, משושרת ההספקה, מאוקראינה, מכל מיני עניינים מקרו-כלכליים, ואם זה ימשיך ויהיה ככה תהיה השפעה, אז הם יהיו חייבים לעשות התאמות.
השאלה, אתה יודע, אם זו המתנה, או אם זה איזשהו תהליך של הכחשה, או אי הפנמה מלאה של העניין. כי כשמסתכלים על הדברים בעיניים פקוחות, וקצת מסתכלים על ההיסטוריה, אם סקטור מסוים ירד בבורסה ב-80, לפעמים 90%, בשביל לעלות חזרה לאן שהוא היה, הוא לא צריך עכשיו לעלות 80 על 90%, הוא צריך לעלות פי 500, או פי 600, או פי 700%. וזה פעם אחת, ופעם שנייה ראינו גם מה קרה במשברים בסדר גודל כזה בהיסטוריה, אם זה 2008, אם זה היה גם סיבוב קצת קודם, כמובן שנת 2000, זה תהליך שלוקח שנה, שנתיים של התפקחות, של אווירה חדשה, תנאים חדשים וכן הלאה. ומעבר לזה, צריך להיות די ברור לאנשים שאם הם חשבו שיכלו ב-2022 לגייס בשוויים, או אפילו ביותר גבוה ממה שהם גייסו ב-2021, זה פשוט לא הולך לקרות.
אני חושב שצריך לעשות הפרדה בין חברות שיש להן כסף וחברות שאין להן כסף. כולם יצטרכו לקצץ, גם פייסבוק יש לה ארגזים של כסף, היא עדיין עושה קיצוצים, כי היא מבינה שהיא צריכה לשמור על זה, אבל יש חברות שיצטרכו לגייס כסף, בעיקר חברות פרטיות, בשנה שנתיים הקרובות, והן בבעיה, וכל חברה צריכה, לפי מה שאני שומע ממשקיעים, הם דואגים שהחברות יהיה לפחות כסף לשנה וחצי, שנתיים, אולי יותר, כדי שהם לא יגיעו למצב שהם מגייסים כסף בתנאים מאתגרים, אולי הם יצריכו לגייס, או הם יצריכו לגייס בשווי יותר נמוך, או פחות ממה שהם רצו. אז החברות צריכות לעשות את ההתאמות. זה גם לא חייב להיות כוח אדם, זה יכול להיות הוצאות על שיווק, על ברנד, זה יכול להיות פינוקים לעובדים, זה יכול להיות אלף ואחד דברים. אז אלה החברות האלה. יש את החברות שלמשל החברות הציבוריות, יש להן כסף, הם עשו הנפקות, הם גייסו מלא כסף, יש להן מאות מיליוני דולרים בקופה. ואז הם צריכות לשאול את עצמן, האם הן מקצצות במנועי צמיחה? בסוף אתה צריך לדאוג שגם יהיה לך מנועי צמיחה, אתה לא תעלה ב-500-600 אחוזים, אם תקצץ עכשיו את כל המנועי צמיחה, רק כדי להגיד שקיצצת. אז זה מין דילמה כזאת, שאתה לא יכול לדעת, ויכול להיות שעוד חודש-חודשיים, המשקיעים כבר יהיו יותר, כבר לא יקבלו את התשובות המתלבטות, הססניות, או את אנחנו לא בטוחים, ואנחנו רוצים לשמור מנועי צמיחה, ובסוף ירד הרב, ירד גרזן, עלות כל מיני מנועי צמיחה. יש אנשים שאומרים שיסגרו פה חברות, כאילו משקיעים שמערכים, רואי שר מקרן מנגוב אמר את זה לציטוט בכתבה, הוא מעריך שיהיו חברות שלא יצליחו לגייס, הוא כבר רואה חברות שמסתובבות בשוק ושואל את עצמו כמה זמן, כמה כסף יהיה להניחות, חברות טובות שלא יודע, הברז יהיה סגור והם לא יצליחו לגייס, אז כנראה שיהיו פה פיתורים, אבל האם כל החברות באותה מידה צריכות להתאים את ההוצאות, זה אנחנו עוד לא יודעים. אני חושב שהם מחכים לעוד רבעון.
אז לו אני עובד בהייטק, אני צריכה להתחיל, עובדת בהייטק, אני צריכה להתחיל לדאוג. אם יפטרו אותי, אני אתקשה למצוא עבודה, כל המציאות משתנה.
אני לא מאמין שיהיו פה מיליון אנשים שיושבים בבית. כמובן צריך לעשות את ההבחנה, יש אנשים שהם מבוגרים, ג'וניורים, אוכלוסיות סובלות מתת הישג יותר קשה להם למצוא עבודה, אז הכל זה ב... אני אומר בספק, אבל בגדול אני לא רואה פה מיליוני אנשים בבית.
אבל החגיגה הזאת שממש התרגלנו לדבר עליה ולצחוק עליה ולעשות עליה מערכונים בארץ נהדרת.
החגיגה יכולה להירגע, יכול להיות שהיא תירגע, זה מה שמערכים בשוק. דיברנו עם, דיברתי עם הרבה אנשים בסופש, מכל מיני חברות.
רק שלושה טעמי גלידה.
כן, הם אומרים, ומישהו אומר, אם החברות הפרטיות פעם יכלו לבוא ולגייס, הרי מה שקרה זה שחברות פרטיות קיבלו הרבה מאוד כסף, ופתאום הם יכלו להתחרות, אם פתאום יכלו להתחרות עם מייקרוסופט, כאילו עם הענקיות, פתאום יכלו להתחרות עם וויקס ומנדי, זה לא קרה פעם, עכשיו יכול להיות שהם כבר לא יכלו להציע את ה-30% יותר, וגם לא יצפו מהן. יש שאלה על מה זה יעשה לשוק התעסוקה, ובכלל, אני אפילו לא בטוח איפה עדיף לא עובד להיות, אילו, אתה עובד בחברה...
במייקרוסופט או בסטארט-אפ בינוני, אתה אומר, לא ברור כרגע. זה אף פעם לא ברור.
נכון, בסטארט-אפים אתה לא יודע אם הם יצליחו לגייס. ברור שיש כאלה שאתה יותר בטוח גם הם. יוניקורנים, השווים שלהם מנופחים, אולי יתקבל אופציות באיזה. חברות ציבוריות, אגב, אולי ללכת לחברה הציבורית שהמניה שלה בשפל, ואז ליהנות מעליית המניה. לא יודע, יש, זה לא כזה מוכל.
אגב, הדבר הזה נבדק פעם בארצות הברית. זה משהו מתמטי וסטטיסטי, אבל בין הבחירה של ללכת לסטארט-אפ ולעשות מיליונים, לבין הבחירה של ללכת ולעשות קריירה ארוכה בחברה גדולה ומבוססת, בשכר הגבוה שמשלמים לארצות הברית, מבחינת תוחלת, סטטיסטית, אתה תרוויח יותר דווקא אם תעבוד, שכיר, ראש קטן יחסית, בתוך קורפורט גדול, ולא תנסה לעשות את המכה. כמובן שהם...
קיצור, הדור של ההורים שלנו לא היה כזה מטומטם.
לא, זה נכון כנראה גם היום. העניין הוא שזה פשוט עניין של התפלגות. בשביל להיות מיליונר או מיליארדר, אתה צריך לקנות את הפייס וללכת באמת להקים חברה או להיות זה. אבל בממוצע, אם מישהו אוהב ממוצעים ולארגן את החיים שלו על פי מה שסביר, אז זה עדיין יותר ככה, זה לפחות היה בעבר.
לפחות בעשור האחרון זה מאוד התעצם וזה מאוד נכון בארצות הברית. החברות האלה עשירות יותר, הן יודעות לתת את המניות, המניות שלהן עלו בטירוף, הם גם נהיו מונופולים, דואופולים ושולטים בשוק, בהחלט עדיף אפילו מלהיות יזם, לא רק מלהיות עובד בסטארט-אפ.
כן, למרות שאתה יודע, הם כולם, אין להם מושג מה הם עושים, זאת אומרת, הם מרגישים כל כך בארגונים הענקיים האלה, הם מרגישים כל כך מנותקים מהיעד הסופי ומהחזון של החברה.
אני חושב שזה גם השתנה.
זה כל אחד בתוך איזשהו פרויקט כזה שלו, בתוך איזה עולם תאגידי משלו. אבל זה... אני רוצה לחזור למשהו שציינת לפני רגע, שזה הנושא של האופציות. האופציות הרי ניתנות, או על פי הגיוס האחרון לעובדים, אם זה חברה פרטית, כשהן ניתנות אופציות נוספות עבור עובד חדש, או על פי... ביום שהצטרפת לחברה עם החברה שכירה וכן הלאה. זה בעצם אומר שהייתי אומר בזהירות 50-60% מהאופציות שיש לעובדי ההייטק בישראל כרגע שוות אפס.
אז צריך להפריד, יש אופציות שאתה מקבל אופציה ואז הם באמת מה שנקרא מחוץ לכסף, זאת אומרת הם לא שווים כלום. זה קרה בהרבה חברות שהלכו להנפקה, והעובדים בעצם חיכו כמה שנים עד שתהיה הנפקה, הם בעצם לא יכולים למכור כשיש הנפקה, הם צריכים לחכות כמה חודשים, ואז בחודשים האלה המניה ירדה, והם באמת נדפקו במרכאות, או לא. בחברות ציבוריות זה קצת שונה, יש הרבה חברות שנותנות מניות חסומות, זאת אומרת שהמניות שוות כסף, הן פשוט שוות חצי ממה שנתנו לך אותן, ואז יש תסכול, יש חברות שמפצות את העובדים שלהן, יש חברות שעוד לא מדברים על מה שנקרא ריפרייסינג, שזה אומר לתמחר מחדש את האופציות, יש לזה קצת גישושים, וזה יש לזה כל מיני משמעויות גם מבחינת החברה, אבל כן, יש חברות שנותנות יותר אופציות או יותר מניות לעובדים שלהן כדי לפצות אותן. אני לא בטוח שזה במסות גדולות, יש גם איזה מין דילמה מול בעלי המניות, אתה לא רוצה לדלל את בעלי המניות שגם המניה שלהם ירדה ב-90%, אבל כן, אני חושב שהמנהלים זה אתגר ניהולי, הם צריכים,
אנחנו נראה לפחות בחלק מהחברות סבבים של מתן אופציות חדשות.
אז זה כבר קורה, אבל
חלופי לאופציות הקודמות שפקעו ללא ערך בשיערוכים, כאילו על פי המחירים החדשים לצורך העניין.
אז זה מתחיל לקרות, אבל זה עוד לא במסה גדולה, ובינתיים החברות מנסות להחזיק את העובדים ככה לשדר להם ולהסביר להם שזה זמני ושזה כל השוק וכל מיני...
אם באמת כל עוד יש לחץ של העובדים, אז לפי היגיון, איכשהו כולם יצטרכו לעשות את זה, כי אם חלק עושים את זה, אז העובדים ילכו מאלה שנתנו להם מחדש, אני יודע. יש פה איזשהו סוג של ארביטראז' בין,
נכון,
בין העובדים שידחוק לעניין הזה. יש הערכות למנהלים שדיברת איתם לגבי מה יקרה, נגיד, בטווח טיפה יותר ארוך, של שנה, של חצי שנה, זאת אומרת, איך הם מסתכלים על התמונה הזאת, מעבר למשיכת כתפיים, כי אף אחד לא יודע מה היה עתיד יביא.
לא חושב ש... לפחות לא כשאני, לא בשיחות שלי, אני לא חושב שמישהו שם חושב כל כך ארוך. אני חושב שכולם מבינים שזה יקרה לפחות 2022, אם לא עוד איזה שנה, שנה וחצי קדימה, אז אני לא חושב שיש מישהו שיודע, אבל הם מבינים שהם צריכים להדק את החגורה. שוב, החברות הציבוריות פחות מוטרדות, אני חושב, כי הם כן יכולות לגייס כסף בכל רגע נתון, לפי השווי הקיים, אולי הן לא רוצות. החברות הפרטיות שצריכות ללכת ולעשות סבב בשווי יותר נמוך וכו', אני חושב שהן יותר מוטרדות מזה.
כן, אז אנחנו בעיקר מדברים על יוניקורנים וכן הלאה. אגב, אני ראיתי מספר בארצות הברית מהשוק הסקנדרי, זאת אומרת, אוקיי, זה לא הסקנדרי של הנפקה שנייה שבהם היזמים מממשים, אלא בשוק המשני של חברות פרטיות. זאת אומרת, חברות סטארט-אפ גדולות מספיק, בדרך כלל יכולות, עובדים יכולים גם למכור את המניות. יש איזשהו שוק מתחת נקרא לזה מתחת לשולחן, או מעל השולחן, זה לא חוקי. ושם נרשמו, לפי מה שחלק מהאנשים הצליחו לחלץ, ירידות של 20, 30, 40 אחוז. זה קצת פחות מהירידות בבורסה, אבל גם כן משקף את העובדה שהיוניקורנים האלה, גם אם הם לא נסחרות, הם קיבלו עדכון כלפי מטה במחיר שלהם. בסדר. עמרי, תודה רבה.
תודה רבה.
רוני, אני רוצה להחזיר אותך לג'וב המקורי שלך, מה שאת עושה בכל זאת בימים, שזה כתבת הבריאות שלנו. יש מחסור בישראל ברופאים, דיווחנו דיברנו פה בתוכנית לא פעם ולא פעמיים על התופעה יוצאת דופן שישראל מקום ראשון בכמות הרופאים שמגיעים ישראלים, שחוזרים מחול עם התואר מחול. בעצם 60% מהרופאים הצעירים שמצטרפים כל שנה למדו את הלימודים שלהם בחול. אז יש לחץ להגדיל את מספר הרופאים בישראל ומספר הרופאים שלמדו רפואה בישראל. ואחד הרעיונות זה לפתוח אוניברסיטאות פרטיות, פקולטות פרטיות לרפואה.
בשלב זה פקולטה. כן.
פקולטה, אבל כן. בעתיד, למה לא? זאת אומרת, בהתחלה זה גם היה פקולטה אחת למשפטים, ואחרי כן. זה נפתחו שורה של מכללות ופקולטות, אוקיי, גופים שבסופו של דבר נתנו תעודת מקצוע מוכרת בישראל, ואם זה יהיה בפקולטה לרפואה, אני לא יודע איפה זה יהיה, באוניברסיטת אריאל, אז שיהיה. אלא שהרבה מאוד אנשים מתנגדים לעניין הזה, ואת מצטטת את היום, את לא אחר מאשר פרופסור רוני גמזו, כולנו זוכרים אותו כפרויקט הקורונה, הוא כמובן מנהל בית חולים איכילוב, מתנגד ואומר שהוא יילחם בכל נפשו כדי שזה לא יקרה. מה יש לו? יש לו בעיה עם אוניברסיטאות פרטיות?
אז צריך להסביר את זה קצת. קודם כל, הוא התראיין לא בכובע של מנהל איכילוב ולא של פרויקטור הקורונה, אלא בכובע של מי של אחד מראשי באמת בכירי מערכת הבריאות לאורך שנים, שעמד ממש השנה בראש ועדה, שהתפקיד שלה היה לחשוב איך מגדילים פה את מספר הסטודנטים לרפואה, כי אכן, כמו שהקדמת ואמרת, אנחנו בבעיה קשה גם של מחסור ברופאים, וגם של התמהיל, שהוא פשוט בושה, אין לי מילה אחרת, שאנחנו סייני העולם במיקור חוץ של הסטודנטים לרפואה שלנו, שיותר מחצי, 60% לומדים בחול וחוזרים לארץ, בלי שום פיקוח, בלי עזרה מהמדינה וכולי. ובעצם, פתאום מה שקרה פה, אחרי שנים שמדברים איך להגדיל, וככה נגדיל ככה ונגדיל ככה, ולא קורה יותר מדי. בעצם קרו שני דברים מקביל. א', הוועדה הזאת שפעם ראשונה הושיבה סביב השולחן את כולם, והגיעו להסכמה להגדיל בתוך 5 שנים ב-400 סטודנטים לרפואה בשנה. ומצד שני בא פרופסור אוריאל רייכמן והודיע שהוא מתכוון לפתוח פקולטה פרטית לרפואה, וגם זו דואג. גם זו דואג. הסיבה המרכזית שהוא דואג זה שהוא אומר שעד שהצלחנו להושיב את כל השחקנים ולהגיע להסכמה, תבוא הפקולטה הזאת, תעשה בלגן, תבריח את האוניברסיטאות שהם נורא לא רצו להגדיל אבל הסכימו, ותעשה פה בלגן בתשלומים, הם יוכלו לשלם יותר לבתי חולים על על ההכשרה של הסטודנטים, ואז...
צריך באמת לבוא ולהסביר כאן, נכון הוא שבשונה מכל המקצועות שאפשר לחשוב עליהם, כשאתה מקבל תואר של רופא, חלק גדול מהעבודה שלך בשנים ה' ו' בלימודים, זה התמחות בבתי חולים.
ולכן ההשוואה...
את זה צריך לקנות, רייכמן יכול לבנות בניין ולהביא מרצים, אבל אין לו בית חולים להתאמן על זה, זאת אומרת, תהיה תחרות על אצל איכילוב, אצל בלינסון, אצל מי שזה לא יהיה, על את הסטודנטים של מי מקבלים אצלנו במחלקה להתמחות.
וכמה משלמים
נכון. להם. אבל הפוך, זאת אומרת, כמה אוניברסיטה תשלם לבית
נכון.
החולים.
זה מאוד נכון, לימודי רפואה זה דבר סופר סופר מסובך, לכן ההשוואה למשפטים היא לא נכונה לדעתי, מכיוון שמשפטים באמת, פה צודק גם זו, בשביל משפטים צריך כיתה ומרצה, לא הרבה יותר מזה, לימודי רפואה זה דבר עתיר משאבים, עתיר מאמצים, זה מתנהל בתוך בתי החולים, ההסכמים הם מאוד מסובכים וכולי, וכן. נכון, ובעצם הוא מפחד שיהיה פה בעצם, רייכמן יוכל לבוא לבית חולים, יגיד אני משלם, כמה משלם לכם? X, אני אשלם לכם 2X, בשביל שתלמדו את הסטודנטים שלי. עכשיו, מנגד, נשמעת הטענה שאומרת, זה לא חייב להיות ככה, יכולה לבוא המדינה, הרגולטור, ולהגיד, לא, יש מחיר אחיד לכל האוניברסיטאות בבתי חולים, לא, זה לא מסחרה פה, זה לא מי שמשלם יותר, הוא זה שמקבל את השדות הקליניים.
איך הוא מתייחס, כי שאלת אותו לשאלה כמעט איכותית חברתית, על העיקרון, יבוא עכשיו מישהו, אוניברסיטת הרווארד, ותפתח בית ספר, אני לא יודע מה, באמצע תל אביב, ותבקש $150,000 לשנה ללימודים.
אז זה הטיעון הערכי באמת.
היא תתמלא במהירות. השאלה אם באמת... הוא מרגיש שדבר כזה בעצם מכניס הפרטה מסיבית לכולם, כי כולם ירצו יותר. המרצים שמלמדים את הסטודנטים ירצו יותר, כי הסטודנטים האלה עשירים. יגיעו לשם רק אנשים שיכולים להרוויח את הכסף הזה. זה יהיה עניין של מי יכול לשלם. לא בהכרח מי שמתאים או טוב.
אז פה, כן, זו הטענה בעצם הערכית של גמזו וגם של אחרים, בעצם יוצרים פה בית ספר לרפואה לעשירים בלבד, אנחנו יודעים מה התעריפים של רחמן, אנחנו יודעים גם שהוא לא מתוקצב על ידי המדינה.
אנחנו גם רואים ויודעים את הפרופיל של האנשים שלומדים שם, זאת אומרת, אי אפשר להתבלבל, מבט אחד בחנייה של המכוניות פותר את כל הסוגיה.
נכון, ולכן הוא אומר, זה לא ייתכן שבדבר כל כך קריטי ובנפשנו כמו הכשרת סטודנטים, יהיה פה פקולטה לעשירים בלבד. גם לעניין הזה יש טענות נגד מאוד חזקות. טענה אחת היא שכבר היום הרבה מאוד אנשים שמים את הכסף הפרטי שלהם והרבה מאוד כסף, מאות אלפי שקלים, כדי ללמוד בחול, בלי שום עזרה של המדינה, וזה שוב, רק מי שיש לו יכול לעשות את זה. דבר שני, בא ואומר רייכמן, אני מצידי שמדינת ישראל, את אותו סיבסוד שהיא נותנת לסטודנט באוניברסיטה, היא משלמת עשרות אלפי שקלים לסטודנט, השכר לימוד זה חלק מאוד קטן.
כן.
מדינת ישראל היא מסבסדת במשהו כמו 65,000 שקלים בשנה, כל סטודנט לרפואה באוניברסיטה. אז הוא אומר, אל תתנו את הכסף הזה לי, תנו את הכסף הזה לסטודנטים, תמורת תהיה כמלגה, תמורת התחייבות שלהם שאחרי זה הם יעבדו בפריפריה, ופתרנו את הבעיה. זה לא רק לעשירים, זה לכל מי שהתקבל. אז תשמע, זה סוגיה מאוד,
לסיכום,
מאוד מאוד מעניינת.
בתור מי שכבר לפחות בסבב אחד או שניים, כולנו זוכרים את ועדת גרמן וכל הניסיונות של המערכת הזאת לאט לאט ללכת לכיוון של רפואה פרטית בסגנון אמריקאי לא היינו אף פעם קרובים, אבל התחלנו להגיע לשם, ואנחנו, את באופן ספציפי, ואנחנו כארגון, חשבנו שזה לא נכון עבור מדינת ישראל, שצריכה להיות פה מערכת בריאותית חזקה, בריאותית ציבורית חזקה, ואנחנו לא רוצים שכל המערכת בסופו של דבר תיגרר לכיוון הפרטי.
נכון.
מה את חושבת בסוגיה הזאת, אם היית צריכה להגיד את דעתך?
אני חושבת שעם רגולציה מאוד מאוד חכמה ונכונה, שבעצם תשאיר את רייכמן כספק פרטי, אבל לא כמימון פרטי. כלומר, אם המימון יהיה של המדינה באותו אופן מימון שהם מממנים את הסטודנטים באוניברסיטאות הציבוריות, ובאמת יגבילו את היכולת של אוניברסיטת רייכמן לשלם יותר לבתי חולים כדי לתת העדפה לסטודנטים שלהם, אני לא חושבת שהמצב הזה הוא יהיה יותר גרוע מהמצב שבו היום סטודנטים יוצאים לחול בסכומים של 500,000 שקל לפעמים באוניברסיטאות איכותיות בהונגריה, בצ'כיה וכולי. כמו הרבה דברים בחיים ובמערכת, זה מאוד תלוי רגולציה, זה תלוי איך המדינה מתמודדת עם זה, איך המדינה שומרת מהסכנות שכרוכות פה, ואני חושבת שאחרי הרבה שנים שבאמת לא היה שינוי, היו המון ועדות, למשל יש פה את הסטודנטים מחול שלומדים בארץ ותופסים שדות קליניים.
שגם זה דבר מוזר, וזה כמעט אותו מספר כמו הסטודנטים של רייכמן שיהיו אם יהיו.
בדיוק.
מדברים על 100 איש לשנה.
120 איש, נכון.
ובמקביל אנחנו מכשירים פה 100 אמריקאים או 150 אמריקאים, אני לא זוכר.
120 אמריקאים, שמשלמים הרבה לאוניברסיטאות, בגלל זה האוניברסיטאות מתקשות לוותר עליהם, אז גם פה יש כסף פרטי, כלומר, יש פה הרבה מאוד עניינים שצריך לתת עליהם את הדעת, ולראות איך לתכנן את זה, אני לא שוללת את זה על הסף בכלל.
מה הצעד הטכני שאמור לקרות? זאת אומרת, יהיה דיון בבקשה של רייכמן?
כן, תראה, הוא כבר השיג, הוא בעצם, כשדיברתי איתו לפני כמה חודשים, הוא אמר שהוא פועל לגיוס הכספים, לגיוס תורם, הוא מתכוון להקים את כל הדבר הזה מכספו, כשהשוטף ימומן באמת בשכר לימוד, אז הוא כבר השיג תרומה אחת גדולה של קרן משפחת רקנאטי, לא ברור בדיוק כמה כסף, כי הם לא סיפרו, אבל הוא ממשיך בתנופת גיוס התרומות, הוא יצטרך אישור מלאג בשביל לפתוח את זה. אתה יודע, יש פה רקורד של
עשייה כנגד הזרם, למרות שהיו מתנגדים בסופו של דבר.
אז אני לא אפול מהכיסא אם זה אכן יקרה בסוף. אני שוב מקווה מאוד שזה יעשה, אם זה יעשה, זה יעשה בצורה שתגן מפני הסכנות הפוטנציאליות בדבר כזה.
שהן ברורות וידועות בשלב הזה.
ושבמקביל יבטלו באמת את תוכניות החול, ובכך יפנו מקום לעוד סטודנטים ישראלים, תוך פיצוי האוניברסיטאות, ואגב, מסתמן שזה באמת הולך לכיוון הזה.
ועכשיו נעבור לשאלת המאזין שלנו, הנה אורי.
טוב, אז ההגבלות של הקורונה נגמרו, ואפשר להסתובב בלי המסכות, אפשר לשבת במסעדות, ובכל זאת אני רואה שהשטחים הסגולים, אותם שטחים שנתנו למסעדות, חשבון חניות ברחוב, לא חוזרים לציבור, ממשיכים להשתמש בהם. מעבר לזה שזה מבאס, כי נתפסות חניות שמיועדות לתושבים, שיש להם תו חניה אזורי, זה מעלה אצלי את החשד לגבי איזושהי שחיתות מסוימת, כי לפי מה המסעדות האלה, דווקא בתי העסק האלה קיבלו את השטחים הסגולים, וכי זה לא כולם, מן הסתם. וגם, למה הם לא מחזירים את השטחים האלה חזרה לעירייה? עכשיו, כשנגמר המצב חירום, רציתי לדעת אם הנושא הזה הוא באיזשהו טיפול, והוא מושך גם את תשומת לבכם באיזושהי צורה.
היי גילי.
אלן רוני, מה העניינים?
בסדר, אז תקשיב, בתור תושבת תל אביב, שגם אין לי רכב, ומאוד נהנית מבתי הקפה בעיר, מבחינתי המצב הזה של יותר מקומות ישיבה, גם על חשבון חניות, ממש לא מפריע לי, אולי להפך. האם המאזין שלנו צודק בטענות שלו, לדעתך?
אז אני חושבת שאת ואורי מייצגים אולי את שני הצדדים של הוויכוח הזה. פנינו לעיריית תל אביב לקבל מהם קצת תשובות, ונעשה רגע סדר. אז קודם כל, ביחס למספר בתי העסק שקיבלו היתרים מתוקף התו הסגול כדי להגדיל את השטח שבו הם יכולים לשבת, יש משהו כמו 300 בתי עסק שבמהלך תקופת הקורונה נהנו בלי שום תשלום נוסף, מה שנקרא היתרי כיסאות ושולחנות ברחובות, מה שאומר ששטח בית העסק שלהם מתרחב הרבה מעבר למה שמוגדר. מלפני שנה בדיוק, הם היו צריכים לחזור בחזרה ולשלם על היתרים האלה, ואז בתוך התהליך הזה, משהו כמו 100 מתוך ה-300 בתי עסק, באמת אמר, לנו זה חשוב, אנחנו רוצים, וביקש להאריך את היתר.
כלומר, נתנו להם אופציה, או שתשלמו ותישארו, או שתחזרו לאחור?
לגמרי. אז זה אומר שאם המעדניה שברחוב שנקין היה נראה לך שמה שהם עושים הוא לגמרי מקרי וזורם, אז התשובה היא לא, מאוד מדוד, לא הטבה שהוענקה למי שיש לו קומבינה, לאנשים שביקשו את היתר.
אבל ההטבה, ככל שניתנה, היא משקפת מה? זה עכשיו רישיון לתמיד לעסק הזה, שיוכל לעבור בירושה, בטאבו, לנכדיו של בעל העסק המסוים הזה? הרי המטרים האלה על המדרכה, בשיערוך שמאי שווים, אתה יודע, זה מיליוני דולרים. זה לא איזה משהו קטן. אז זה רישיון למה, ליתר דיוק?
מי שמעניק את ההיתר הזה, זה בעצם מחלקת רישוי עסקים. זאת אומרת, זה לא משהו שברישום, בשטח של החנות, מתווסף להיות חלק מהנכס של בעלי הנכס, אלא זה חלק מההפעלה של אותה מסעדה, אותה מעדניה, אותו בר, שיכולים לשלם על הצבת השולחנות והכיסאות. העירייה נלחמת עם מתח מאוד מאוד חזק מאז הקורונה, שבעצם מדבר את הפער בין מה שרוצים בעלי העסקים שצריכים להתאושש ולחזור לפעילות בהיקפים שהכרנו כמו לפני הקורונה, לבין העיר שנמצאת בכאוס נוראי. זאת אומרת, השנתיים האחרונות הפכו את העיר לאתר בנייה אחד גדול סביב עבודות הרכבת הקלה והתמאות שהתגברו. יש פה איזה איזון שהעירייה מנסה לשמור עליו כל הזמן. בתוך הדבר הזה, אנחנו מזהים את העירייה כמי שמאוד רוצה לשמור על העיר כעיר, ולא רק כאתר בנייה. ובתוך הדבר הזה, זה אומר שאני לא רוצה לראות ברחובות רק שליחים של וולט שנוסעים, מגיעים למסעדה שהופכת להיות בעצם מחסן שילוח, ומתרוצצת בין משרדים ובתים, אלא אנחנו רוצים עיר חיה עם אנשים, וחלק מהכלים שלהם
כן,
לעשות את זה.
אבל צריך להיות פה גם איזשהו סוג של צדק בהיגיון של העניין. האם כל מסעדה שהיא ברחוב, והכניסה עם הרחוב, יכולה לקבל איקס מטרים על המדרכה?
אז מה שמשפיע על התהליך הזה, זאת אומרת, העירייה, אתה צריך להגיש בקשה ליתר, העירייה צריכה לשקול את זה ביחס לכל המרחב של מה שקורה באותו רחוב, ומה שהיה לגורמים בעירייה שאנחנו שוחחנו איתם מאוד חשוב להעביר, זה שאם אותו אורי מרגיש שהוא לא יכול לעבור עם העגלה, או שהזקנה ברחוב מתקשה למצוא את עצמה, כי היא כל הזמן נתקלת בשולחנות, זה מסוג הדברים שצריכים להטריע עליהם, להרים טלפון למוקד העירוני, לצלם באפליקציה את המפגע, ולטענתם הם מאוד מאוד מתחשבים בפניות מהסוג הזה, וזה משהו שיכול באותה נקודה להחליט, אנחנו חותכים את היתר ולא נותנים אותו, או להפך. אז על פניו אמור להיות פה דיאלוג שהתושב הוא חלק ממנו. אני כן יכולה להגיד שפשוט בתוך המתח הזה צריך מצד אחד לחשוב על החיים העירוניים, ומצד שני להבין שאורי לא סתם מרגיש את המחנק הזה. כי הוא מדבר בעצם על זה שנכון לרוני נורא נעים ללכת ברגל, אבל הוא כשהוא חוזר מהעבודה ומחפש מה לעשות עם הרכב, הוא בבעיה. ואז זה מרגיש לו שזה בא על חשבונו. ובתוך התמונה הרחבה, אנחנו רואים שבאמת העירייה חסמה חלק מהרחובות שהכרנו, והיינו יכולים ללכת עליהם בעבר. אנחנו רואים ש-250 מקומות חנייה שהיו פעם על רחובות שהכרנו, הפכו להיות מדרחובים, ואז אף רכב לא יכול להימצא בהם. זאת אומרת, זה לא מגיע משום מקום,
אין ספק שתל אביב הפכה למין מאבק מתמיד על משאבים מוגבלים.
אז בעצם הפטור קורונה למדרכה הפך, נסתיים הקורונה איכשהו, והוא הפך לפטור רווחת העיר בעת בניית רכבת התחתית, העילית והאמצעית. כאילו דילג מ...
זה גמישות, אפשר לראות את זה כגמישות? כגמישות מיולית,
מקורונה ל...
לא, באמת, זה לא בהכרח דבר רע.
גילו בקורונה דבר נחמד. האמת שיש לי
בכל... קשה גם להשיג שולחן ומסעדה, אז למה שלא יגדילו את...
אני לא אמרתי שום דבר נגד, אני גם יכול לדווח, וראיתי בעיניי בשנתיים האחרונות, זה מאוד נפוץ בעולם, זאת אומרת, בערים אמריקאיות, כל הערים הגדולות, הוציאו את האנשים החוצה והשאירו את זה אחרי הקורונה, גם הם כבר בלי מסכות, בלי ריחוק, בלי כלום. חלק גדול מהמקומות נהנים מאוד.
ראו כי טוב, ראו כי טוב כמו הרבה דברים. ראו כי טוב לעבוד מהבית, ראו כי טוב ולעשות רפואה מרחוק, אולי ראו כי טוב גם להוציא יותר שולחנות למרחב הציבורי.
לגמרי, ואני חושבת שמה שכן אפשר להגיד לטובת העירייה, יש הרבה מקומות שבהם נעשו החלטות מזעזעות שבאמת מסבות נזק. להעביר תנועה שהייתה מציר מרכזי כמו בן יהודה או אבן גבירו לרחובות קטנים שדורכים על הראש של אותם התושבים, לא, זה לא עובד, זה לא מתחשב, וזה מייצר גם אסונות כשהקורקינטים עדיין ממשיכים לנסוע, והאופנה, כאילו, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים צעדים טקטיים שהוכיחו את עצמם בצורה מדהימה. לוינסקי, שוק לוינסקי, מה שקורה שם בחודשים האחרונים, זה פריחה אדירה של בתי העסק באזור, גם במהלך ימי השבוע, בטח ובטח בסופי השבוע. שוק הפשפשים התרחב עוד קצת בגלל חלק מהסגירה של הרחובות מסביב. גם בקרמל אנחנו רואים את התנועה הזאת, אז צריך לבחור את זה מאוד מאוד נכון, ואני חושבת שהמקום של התושבים, כמו אורי, זה לאותת לעירייה, מתי היא עושה משהו שממש לא עובד.
הכל בהינתן שבאמת הדברים האלה ניתנים על פי שיקול דעת ושקיפות, ושאנשים שמקבלים את הדבר, את ה, את ה, את היתר, הם באמת גם משלמים את מה שצריך, ושזה לא איזושהי סוג של מחריאדה אחת גדולה שמי שרוצה, רוצה, ו...
זה בטוח.
לא מקבל כנס, כן מקבל כנס, מחליט לקבל כנס ולשלם את הכנס ומחפת לו, כי זה גרושים במחזור שלו. לא נתפלא, אם נעשה סקר אמיתי בתוך הסיפור הזה, נגלה תמונה מאוד מעורבת של, של דברים. ואז התחושה של אותו, של אורי שלנו, שואל השאלה שאולי אנשים פה השתלטו על המדרכה מבלי לשלם שום דבר, אולי לא מנותקת מהמציאות. אני לא אתפלא אם יש מקרים כאלה ולא בודדים.
בעיריית תל אביב אמרו לי, אין כיסא אחד שיוצא בלי היתר, תשמחי על חולדאי שיודע לגבות כל שקל. אבל שווה בדיקה, אז הננו מוזמנים לספר לנו.
יפה. תודה רבה, גילי מיליצקי.
תודה, גילי.
תודה לכם.
רוני, נעמת לי מאוד בכל התוכנית, אנחנו נשוב ונעשה את זה, נעשה את זה יותר מפעם אחת. תודה לדן ברומר ויונתן מניאביץ', אנחנו נהיה שוב מחר כאן כרגיל. תודה שהזנתם לנו, להתראות.
להתראות.